ערב טוב. ערב טוב. עוד יום עבר. הייתם מאמינים? עוד יום עבר. ככה, נכון? ובתוך הככה הזה היו המון המון רגעי נצח קטנים, שאולי חלק עשו טבלות ייאוש. אוי, מתי זה כבר יגמר? ואולי ההפך. אולי גם וגם. בריטריטים יש מקום מאוד מיוחד לפורמט הזה שעכשיו אנחנו בתוכו, שנקרא שיחת דרמה. דרמה, אני מזכירה לנו, זה מילה בסנסקריט או דמה בפאלי, הלימוד, התרגול. השורש של המילה הזאת זה באנגלית אומרים that which gives support. הדבר הזה שתומך בנו, שנושא אותנו, שתומך בשחרור המלא השלם של הלב, תודעה, שזה, בעד זה התכנסנו פה כולנו. אז בואו קחו איזה רגע ותבחנו מה שלומכם עכשיו בגוף, בלב, בתודעה. אם אתם מוכנים לטרנספורמציה הגדולה, מי יודע, אולי תקרה. ובאופן מסורתי יש לנו מין הרגל כזה של לתת שמות לשיחות. לא בהכרח השם תואם את התוכן, כן? We try. השם של השיחה הזאת הוא, נשיא משהו אחר, התמסרות. זה תרגום של אחד מהמשפטים, שירים של רומי, משורר סופי מהמאה ה-14. Try something different. Surrender. באנגלית זה נשמע יותר טוב. מעניין איך זה בפרסית. זה הייתה השפה שלו. ואני רוצה לחלוק איתכם כאן כמה הרהורים שיש לי לגבי המונח הזה שנקרא התמסרות. שמונח כל כך רלוונטי לנו כבני אדם בכלל, וכמתרגלים, מתרגלות בפרט. אולי קחו רגע ותהרהרו, מה מעורר בכם בכלל המונח הזה, התמסרות. התמסרות. עכשיו שאתם כבר מכירים היטב ולעומק את חמשת האורחים, מי מהם מרים את הראש עכשיו? התמסרות. אי אפשר בלעדיה. אולי נתחיל בזה. מה זה? מה זאת התמסרות? אפשר להגיד שהתמסרות זה מונח שמקפל בתוכו כל מיני תנועות. נפש, רגש, הלך רוח, עוד מושגים. זה מונח מאוד מלא, מאוד עשיר. יש בו איכות גם של לב וגם של כוונה. יש בו גם את הלחלוכית הזאת של התנועות לב, איכויות לב. וגם יש לו direction, כיוון. יש בו גם מן ההרפיה והשחרור, letting go, וגם את חום הלב. וכל מיני אספקטים של התמסרות, כל מיני איכויות שקיימות ומעשירות אותה. למשל, אפשר להגיד שיש בה התמסרות איכות של נתינת אמון, נכון? תחשבו על המילה הזאת, איך אתם הייתם מדברים על התמסרות. יש בה אולי אפילו אהבה, ידידות. יש נחישות בהתמסרות, כוונה כבר אמרתי, מסירות בהתמסרות. Devotion, כן, זה עוד אספקט באנגלית זה יותר, איכשהו אנגלית יותר עשירה, אתם יודעים, העברית. לפחות במילים כאלה. איזושהי איכות דתית, רליגיוזית, שקיימת בכל הדתות בעצם, שיש שם רק גם תובנה עמוקה. איזשהו ויתור על רעיון של נפרדות. ואפשר אפילו להגיד, לתת את עצמנו למשהו שהוא גדול מאיתנו. ויחד עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על המילה התמסרות לנו כבני המערב, אני אומרת בני המערב, אנחנו פה, אתם יודעים, במזרח התיכון, עדיין, קשה לנו הרבה פעמים עם המילה הזאת, עם האיכות הזאת, עם מה שהיא מביאה. היא קצת אולי, או הרבה אולי, הולכת נגד האתוס של נבדלות, של נפרדות, שאנחנו כל כך מקדשים אותם, כן, כביכול אוטונומיה הזאת שיש לנו. בואו נפתח את זה קצת יותר הערב. Birds make great sky circles of their freedom. How do they learn it? They fall. And falling, they are given wings. זה עוד שיר של רומי. איכשהו הצלחתי לתרגם אותו בערך. ציפורים חגות במעגלי חופש עצומים. איך הן לומדות את זה? הן נופלות. ובנופלן, ניתנות להן כנפיים. בהתמסרות, יש מן המסירות וגם מן הנתינה. אנחנו נותנים משהו, את הגוף, את הרוח, את כל מה שיש בנו, אולי לרגע הזה. עכשיו, מדובר על פעולה שבאה מלב חם, שהתחתן עם התבונה העמוקה. איזושהי פעולה שפורחת מתוך שני אלה. ואחד המונחים הקלאסיים בלימוד של הבודה נקרא בסנסקריט שרדהה או בפאלי סדהה, שהוא קשור יותר לאמון, אמונה, ביטחון. אלה שדות סמנטיים שמשיקים, כן? ובהתמסרות יש גם מאלה. ואם אנחנו נפתח רגע את המונח הזה של סדהה או שרדהה, יש שם, זה נחשב אגב אחד מחמשת הכוחות הרוחניים, הכוחות שעוזרים לנו בדרך שלנו. הם עוזרים לאנרגיה, הם עוזרים למיינדפולנס, הם עוזרים לריכוז, להבנה הנכונה. זה גם נחשב איזשהו כוח רוחני שהוא מסיר מכשולים, אפרופו האורחים, מסיר את האורחים. מסיר את הרצון להרע, מסיר את ההשתוקקות, מסיר את הבורות. התנועה הפנימית הזאת היא שמוכנה לתת אמון. היא חלק מההתמסרות. וולקאם, אפשר לשבת. ויש סיפור נורא יפה שאני אוהבת על החיים של הבודה, שנייה ורבע אחרי שהוא נהיה בודה, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הסיפור שלו, הוא היה מין איש אחד רגיל, בדיוק כמונו, שגדל כנסיך בארמון, ועזב הכל ויצא למסע של חיפוש מאוד מאוד אינטנסיבי, חיפוש ותרגול. במשך 6 שנים הוא תרגל עם טובי המורים של הזמן שלו. וקרה מה שקרה, לא ניכנס לסיפור הזה עכשיו, אבל הוא לקח את זה full power. התמסרות זה היה השם השני של מה שקרה לו. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אפילו עד כדי כך שהוא אמר, תיישב זה יום מתחת לעץ, אחרי שהוא הבין שהוא עוד לא מואר. הוא אמר, מפה אני לא זז עד שאני לא מתעורר, לא מעניין אותי שהגוף שלי יהפוך לאבק, שהעצמות שלי יתפוררו, לא אכפת לי, אני לא זז. אני אתרגל ואני אתרגל ואני אתרגל עד שאני אתעורר. תכלס, זה בדיוק מה שקרה. וכשהוא התעורר, לקח עוד כמה זמן, כן, לפי המסורת יש כל מיני טווחי זמנים, 48 שעות, לילה שלם, 40 יום, כל המספרים המיתולוגיים האלה, להרהר ולאבד את מה שהוא חווה, את מה שהוא קלט, כן. והוא הסתכל על מה שהוא הבין, על ההתעוררות הגדולה שקרתה לו, ללב ולתודעה, והוא אמר, אף אחד לא יבין את זה. אף אחד לא יבין, זה כל כך מעודן, זה כל כך מורכב. אנשים רגילים בדור הזה לא יבינו. הוא ניסה לראות אולי יש מישהו שכן יבין, והוא הסתכל ככה עם כוח התודעה שלו, ולא מצא אף אחד. מישהו חשב שיבין כבר לא היו בחיים, והוא אמר, יאללה, אני פורש. אני הולך לבלות את שארית ימי באיזה מערה בהימאליה וזהו. ואז, לפי הסיפור, יש, אתם יודעים שיש סביבנו כל הזמן דמויות של, לא רק דמויות, יש ישויות של אלים, אלות, כל מיני צורים שמימיים, זה מאוד, זה בסוטות כל הזמן. למה אנחנו מסכימים רק עם החלק שמדבר אל ה... אל הרציונל שלנו ומשאירים בחוץ את החלקים האחרים, קוראים להם אפרופו רליגיוזים או בובי מייסס או כאלה. אבל אלה היו החיים והחוויה, חוויית המציאות של אנשים אז. אולי גם היום, I don't know. הייתי לא מזמן בריטריט באנגליה, והגיעו שני מורים אמריקאים ללמד, הייתי בסלף ריטריט, אבל נכנסתי להקשיב לשיחה דרמה, והמורה האמריקאי שהיה במקצועו עורך דין, ישב ושיחה שלמה דיבר על ישויות שנקראות דבות, שחיות בין הקיר לתקרה במרווחים האלה. כן. זה היה מאוד מעניין. אוקיי, refreshing. קצת, אני חושבת, תגובת נגד לתנועת המיינדפולנס שעשתה חילון. קצת קיצוני ללימוד ולתרגול של הבודה, אבל זה ככה בסוגריים. ואפרופו התמסרות, זה מילה שהולכת קצת נגד הזרם החילוני, אם תרצו. אולי לא, תבדקו את זה אולי באמצע ובסוף תכף. בכל מקרה, אם נחזור לבודה שהתעורר ואמר, no way, I'm not gonna teach, בפאלי הוא אמר את זה. מישהו קלט אותו. כן. איך אומרים את זה בפאלי, קרן? תבדוק בבית. מי שקלט את המיינד שלו, את המחשבות שלו, מישהו קרא מחשבות. זה היה יצור שמימי, סוג של אל, שנקרא ברמה. והוא מיד התגלה מולו, פול און בפיזי, ואמר לו, לא, 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 רעיון רע, זה תרגום שלי. אולי בכל זאת, אולי בכל זאת ישקול ללמד, כי, ואז הוא נתן לו את הטיעון המוחץ, יש יצורים עדיין פה בינינו שיש להם רק מעט אבק בעיניים. מעט אבק בעיניים. זאת אומרת, אוקיי, מה שראית זה נכון, ורוב האנשים לא רואים ממטר, הכל כל כך מלא בטרדות, דאגות, שכבות מגן וכו', אבל יש עוד כאלה שיש להם רק מעט, אז אם אתה תלמד את הדמה, את הדרך והתרגול והתרגולים שמובילים לחופש, המוחלט, השלם, המלא של הלב והתודעה, הם יוכלו להתעורר. בבקשה, תלמד את הדמה. הוא ביקש ממנו שלוש פעמים, ותתייקו לכם את זה איפשהו, אם במקרה תפגשו את הבודה או איזשהו בודה, אם מבקשים מבודה משהו שלוש פעמים, הוא חייב. יותר נכון, היא חייבת. אוקיי? תבקשו ממנה שלוש פעמים, לא משנה מה זה יהיה, חייבים להגיד כן. אז הוא אמר כן, והוא לימד. אבל רגע לפני שהוא לימד, ורגע אחרי שהוא אמר כן, באופן ספונטני, ככה מופיע בטקסט, יצא ממנו, בהשראה כזאת מאוד, אני מוצאת את זה מאוד מתוק, בית שיר. ובשיר הזה, הוא פשוט דקלם שיר. ובשיר הזה הוא ברך. זה היה שיר ברכה. וחלק מהשיר זאת הברכה הזאת, ובברכה הזאת הוא אמר, מי ייתן שאלה שיש להם אוזניים, זאת אומרת, לפני 2600 שנה הכוונה הייתה למי שמסוגל לשמוע, לא רק פיזית, כן? אלה שיש להם אוזניים, באמת, ישחררו את האמון. זאת הייתה הברכה שלו. May we release the trust. מי ייתן ונשחרר את האמון. זאת אומרת, חלק מהתפיסה היא שהאמון הוא בתוכנו, אבל אולי כבול, אולי כלו, אולי סגור, אולי מסוגר. מאחורי סורג ובריח, מפחד של פגיעה, מרעיונות כוזבים, מכל מיני סיפורים, ובעצם המפתח בידיים שלנו, לשחרר את האמון. משם, דרך פתוחה. משם הדרך פתוחה. ואם נחזור למילה התמסרות, שיש בה מן האיכות הזאת של סדהה, של האמון, של האמונה, של הביטחון, תראו כמה שהם קרובים יחד, כל המונחים האלה, כי הם באים יחד. התמסרות זאת מילה קצת טריקית בתרבות שלנו. כן? אנחנו אולי מיד נחשוד במי או במה שמציעים לנו להתמסר אליהם. יש לנו כל מיני גורואים כוסבים, ובצדק, בראש. ובעולם הרוח, בעולם הדעת, זה ראוי לחשד אולי פי כמה. כן? כל מיני כתות שגונבות דעת, דתות מנצלות, כל מיני אנשים גורים איתם עצמם וכולי, הם הוציאו שם די רע למושג הזה, התמסרות, ואפילו לאמון בכלל. מאידך, אני רוצה להזמין אותנו להסתכל גם על זה, על מה אנחנו, למה אנחנו מתמסרים בעצם, anyway. אנחנו מתמסרים לכל כך הרבה דברים בחיים שלנו. אנחנו מתמסרים למה? תסתכלו למה אתם מתמסרים בחיים שלכם. צפייה בטלוויזיה, פייסבוק. יש לי חברה שבסטטוס שלה בוואטסאפ מופיעות שתי מילים, סופרת לייקים. אולי לזה התמסרנו? כן. אולי אנחנו מתמסרים לריבים עם אנשים שקרובים אלינו? אולי אנחנו מתמסרים לתחושת הצודקת? מול תחושת מישהו אחר שהוא פגום. אולי אנחנו מתמסרים לתחושת הקורבן. אולי נתמסר דווקא לחוויית הנפרדות שלנו מהעולם, הבדידות, הבידוד, הבידול. אולי אנחנו מתמסרים, בכלל בלי שאנחנו שמים לב, לכל מיני דעות ורעיונות שרווחים בתרבות שלנו, בלי לבדוק אותם בכלל. אנחנו מתמסרים להרגלים שלנו. רבים, רבים, רבים מהם בכלל לא טובים לנו, לא מיטיבים איתנו. מתמסרים למראה שלנו, למה נוכל, למה נלבש, להציג את עצמנו באיזשהו אור טוב, למה יחשבו עלינו, למה כבר חושבים עלינו. ועם יד על הלב, הרבה מהדברים שאנחנו מסורים או מתמסרים אליהם זה די ג'אנק. תכלס זה גם יכול להיות ממש ג'אנק, ג'אנק פוד. הרבה פעמים ג'אנק thoughts. אורח חיים שהוא פוגעני לנו, פוגעני למישהו אחר, למסרים של תרבות הצריכה, שאין בה אגב, זה שמעתי לא מזמן, זה נורא חמוד, לא תרבות ולא צריכה. לכל הסיפור של החומרנות הזאת סביבנו, שמגיעה מהאורח הראשון, זוכרים אותו או אותה, האורחת של החמדנות, ההיצמדות, ההשתוקקות. I gotta have it, I gotta have it. Black Friday. Go for it. וכל כך הרבה מסרים אנחנו מקבלים בתרבות הזאת, משפיעים עלינו מאוד, שוטפים לנו את המוח. שאם רק נקנה את זה ואת זה, אז נהיה מאושרים. אם רק נראה בצורה מסוימת, אז נהיה מאושרים. אם רק יהיה לנו כך וכך, אז נהיה מאושרים. Whatever it is בתרבות הזאת. ובלי לשאול הרבה שאלות, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, מאמצים את הערכים האלה, שאולי הם בכלל לא הערכים שלנו, ואולי בכלל אנחנו לא יודעים שאנחנו יכולים רגע לפתוח כמה דרגות חופש בינינו ובין הערכים האלה. ואנחנו מאמינים שככה זה, ואלה הם החיים, ואין מה לעשות, וככה זה אצל כולם. כשאנחנו מדברים על סליחה בעד המילה, הדרך הרוחנית, יחסים שמושתתים על התמסרות יכולים לקחת אותנו מאוד רחוק מהסלף הקטן, הצער, המצומצם, מתוך חומות גבוהות שמסתירות את העולם האמיתי על הקסם שלו והמורכבות שלו, אל מרחב שהוא גדול, הוא עצום, לאין שיעור שנפרס לנו, שהחומות האלה נופלות. וההתמסרות יכולה להיות ללימוד, ההתמסרות יכולה להיות לתרגולים, ההתמסרות יכולה להיות לאדם או לקהילה. אבל, ואני רוצה ככה שתשמעו את זה עם כל האוזניים ועם אוזניים יחפות, ועדיף עם אוזניים שקשורות ללב. זה טוב שההתמסרות תגיע עם מלוא חופניים של יכולת הבחנה, של אינטליגנציה בריאה. אולי אפילו ספק, ספק בריא, לא ספק שמפסיק, כן? לא ספק שעוצר, אלא ספק שאומר, רגע, רגע, שנייה, לפני שאני צולל ראש לתוך הדבר הזה, בוא נבדוק קודם כל. בוא נבדוק קודם כל. ואיך נבדוק? ופה זה הופך להיות יותר ויותר טריקי. קחו נשימה עמוקה, לדרך ארוכה. איך נבדוק את זה? כדי שנתמסר למשהו או למישהו, אנחנו נרצה הרי לדעת שאלה דברים שמיטיבים איתנו, נכון? ואנחנו נרצה גם להיות מוכנים לבדוק את זה. עכשיו, בבודיזם זה מופיע מאוד ברור, אגב, באיזושהי דרשה גם מאוד יפה, אחת מהסוטות של הבודה, שהוא מדבר לאנשים שבאו אליו, בני הקלמה, ושאלו אותו, עם כל הכבוד לך, מר בודה, אדון מואר, יש כמוך בהודו 10 בשקל, 10 ברופי. איך נדע שדווקא אתה מדבר אמת? איך נדע דווקא לתורה שלך להתמסר? הוא אמר להם דברים מאוד יפים כתשובה. הוא אמר להם, אל תאמינו לאף אחד, גם אם הוא מהזקנים החכמים של השבט שלכם. גם אם זה משהו שכתוב בכתבים העתיקים שלכם. גם אם זה משהו שמישהו שאתם מאוד סומכים עליו אומר לכם. גם אם אתם, אם זה משהו שאתם חושבים שזה נשמע ממש טוב, ומשהו בכם אומר כן, כן. רק אם בדקתם את זה בניסיון שלכם על עצמכם, רק אז תגידו לזה, כן, אני מוכנה לבדוק את זה. זה צד אחד של הסיפור, של ההתמסרות. מצד שני, או שלישי, או רביעי, יש פה מלא רבדים. אם זה היה כל כך פשוט, אז זה היה כל כך פשוט. אז היינו מנסים, היינו בודקים, ואז היינו אומרים, טוב, כן, לא. מה לעשות? האנשים, בני אדם, אני לא יודעת אם שמתם לב לזה, אנחנו לא יצורים רציונליים. זה מוכח מדעית, מחקרית. Whatever it is שאתם חושבים על עצמכם. אז איך נדע? במי לתת את האמון? יש משפט נורא יפה של המינגווי, שחברה שלך לי לא מזמן. The best way to find out if you could trust somebody is to trust them. The best way to find out if you could trust somebody is to trust them. Ooh, risky, מפחיד. רגע, שנייה. בלי תעודות ביטוח, ביטוח חיים, ביטוח נגד שבירות, נגד שבירות לב, נגד פגיעות, לא נזוז. הלוואי שהיינו יכולים לתת לעצמנו את הביטחונות האלה. הלוואי שהחיים היו יכולים לתת לנו את הביטחונות האלה. ויש גבול לכמה אנחנו יכולים לבדוק, ומתישהו מגיע הזמן של, יש איזושהי אמירת כן פנימית בתוכנו, כן אני מוכן, כן אני מוכנה. זה לא בדיוק מה שחשבתי, זה לא בדיוק שלם כמו שחשבתי, אולי אפילו קצת מקולקל, אולי אפילו קצת שרות, אולי אפילו קצת מעוך, שבור, סדוק. אני אגיד לזה כן, anyway. בסדר? וזה סוג של קפיצת אומץ כזאת, כי גם את האיכות הזאת יש בתוך ההתמסרות. את האומץ אולי להיפגע, את האומץ אולי להיות בה לא ידוע. ומה קורה כשהאמון מתנפץ? מה קורה כשהוא נשבר? יש סיפור כזה על איש אחד שנופל לתהום. וברגע האחרון הוא מצליח להיחז באיזה זיז של סלע שבלט שם, ובאיזה שתי אצבעות הוא מחזיק אותו, ופתאום הוא קולט שהסלע הולך להישבר, הולך להישבר, ותכף הוא צונח לתוך התהום. זה היה איש חילוני. ועדיין, ברגעים כאלה, הוא התחיל להתפלל ולצוק אל אלוהים. אלוהים, תעזור לי, אלוהים, תעזור לי. הוא התבלבל, הוא היה צריך לבקש, אלוהים, תעזרי לי, אלוהים. ואז נשמע בת קול של אלוהים או אלוהימה, או מי שזה לא יהיה, שמנהל פה את העניינים, אולי. הכל בסדר, אל תדאג, אני אעזור לך. Just let go. איש מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, למעלה למטה, וצועק חזרה. אפשר לדבר עם מישהו אחר? כל כך הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו עומדים מול המקום הזה, כמו ננעצים, כמו נעץ אל הקיר. אין לנו ברירה. משהו מבקש לתת את האמון, אנחנו חייבים, נדרשים לתת את האמון, ומשהו מתחיל להישבר. ואנחנו מסתכלים למטה אל התהום, הפחד הכי גדול שלנו מלהתרסק. אאוץ'. היום אני מלאה אסוציאציות, אבל סוריה, וזה מזכיר לי עוד סיפור. בסוף אנחנו נגיע לאנשהו. מזכיר לי סיפור נורא יפה של ריימון קרבר, מי שמכיר, סופר אמריקאי, שנותן דימוי מאוד דומה, סיפור דומה. הוא אומר, תדמיינו לכם איש שנופל ממטוס בלילה חשוך. פתאום הוא מגלה שאין לו מצנח. תחשבו רגע על הסיטואציה הזאת. איש נופל ממטוס בלילה חשוך, פתאום הוא מגלה שאין לו מצנח. ואז פתאום הוא מגלה שאין קרקע. אין קרקע. מה קורה שם? מה קורה שם? מה קורה בכם עכשיו? אתם האיש שנופל ממטוס בלילה חשוך ואתם מגלים שאין לכם מצנח? ואז אתם מגלים שאין קרקע. מה זה אומר? האם זו נפילה עדיין? מה קורה שהאמון מתנפץ, נשבר? חשבנו שיש קרקע. גילינו שאין קרקע. מה קורה ללב כשהאמון מתנפץ ונשבר? יכול להיות שניקח נדר לכל החיים לא לבטוח יותר, לא לסמוך יותר. כולנו בני אדם פה, בואו נסתכל מסביב, זה נראה לי. יש פה כמה פיות, אבל כל השאר אנשים, וגם הפיות זה עובד אותו דבר. כולנו נבגדנו. אולי אפילו כולנו בגדנו, בכל מיני דרכים, כן? הפרנו אמון, בכוונה או לא בכוונה. מתישהו נשבר לנו הלב, נכון? אם לא נשבר לכם הלב עד עכשיו, תבדקו אם הוא עשוי מאבן. Maybe. אמר לי פעם איש חכם אחד, We are all capable of great betrayals and of great love. כולנו מסוגלים לבגידות גדולות ולאהבות גדולות. יש משהו בתנועה הזאת של הלב, ומדברים עליה חכמי הזן כבר הרבה מאות שנים. מחשבה אחת מוארת, אנחנו הבודה. מחשבה אחת חשוכה, הפכנו להיות המרה, הנגטיב של הבודה. כן? אבל מה קורה כשהאמון מתנפץ ונשבר? מה קורה ללב שלנו? אולי לקחנו נדר שיותר לא ניפתח? שיותר לא ניתן אמון? יותר לא נשחרר את האמון? לא בכדי הבודה איחל את זה. הלוואי וכולנו נשחרר את האמון למרות הכל. למרות שנשבר בנו שבר גדול. ומה קורה כשנשבר בנו שבר גדול? נהיה סדק שדרכו, כמו שאומר הרב לנרד כהן, דרכו נכנס האור. נכון? Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. ותראו, כשהאמון נשבר, לפחות מדבר אחד נפטרנו, מהפחד שהאמון יישבר. האסון כבר קרה. ויש חיים אחרי האסון. ולא רק יש חיים אחרי, יכול להיות שנגלה שאנחנו בחוויה הרבה יותר נינוחה ובטוחה. המגננה המתמדת 24/7 נגמרה. אין על מה להגן יותר, התרסקנו. זה יכול לקחת רגע אחד קצר ומיד אחר כך כל הדפוסים חוזרים וככה, אבל בוא נדבר על הרגע הקצר הזה שבו אנחנו מגלים שאין לנו מצנח וגם אין קרקע. הרגע הקצר הזה יכול להיות רגע מכונן בחיים. רגע שמלמד אותנו יותר מרוב רגעי החיים שלנו. רגע שמזכיר לנו משהו, שחושף אם תרצו, משהו על הטבע האמיתי שלנו, על הטבע האמיתי של החיים, על הטבע האמיתי של העולם. הלן קלר, שהייתה דמות מופת בשבילי, אישה שכילדה מאוד קטנה, חלתה והפכה להיות עיוורת, חירשת, אילמת. הייתה אשת רוח מאוד גדולה. היא אמרה, ביטחון היא דעה קדומה. זה לא קיים בטבע וילדים לא מרגישים את זה בכלל. Life is a daring adventure or nothing at all. החיים הם הרפתקה נועזת או שום דבר. כן. רק זה. הלן קלר. מה קורה לנו בתרגול כשאנחנו מתמסרים? מה קורה לנו בחיים כשאנחנו מתמסרים? אולי כשהשכבות שלנו מתחילות להיסדק, לנשור, להתנפץ, דווקא כשיש אסון ושבר ומשבר, סדרי העדיפויות שלנו הופכים להיות יותר ויותר ברורים. ומי שחוותה משבר גדול יודעת שבאופן מוזר יש בזה גם הקלה. זה קצת כמו, יש לאג'ן צ'ה, המורה של ג'ק קורנפילד, את הסיפור הזה שמישהו הביא לו פעם ספל תה מאוד יקר מפורצלן, מפורצלן סיני, משהו כזה. ו מישהו העיר לו על יקרות הערך של הספל הזה, אתם יודעים, הוא היה נזיר, וכאילו, מה לו ולזה. והג'אן צ'ה, המורה הגדול הזה, אמר לו, מבחינתי, הספל הזה הוא כבר שבור. ובגלל שאני כבר רואה אותו כשבור, אני יכול ליהנות ממנו עד תומו. אין את ההיקשרות וההיצמדות, שאומרת, אוי ואבוי, מה יהיה, רק שזה לא יישבר. היי, אתם יודעים מה? החיים זה דבר שנגמר. והכל משתנה כל הזמן. ומשהו בידיעה של המונח הזה שנקרא בפאלי אניצ'ה, חולפיות, השתנות מתמדת, יכול לפתוח את הלב שלנו לא אל הייאוש שמגיע אולי כתגובת ניג'ר כזה, דבר ראשון, אוי לא, אז מה כל זה שווה? אלא משהו הרבה יותר מעניין ועמוק ועשיר מזה. יקרו את הערך הזאת של החיים, שלנו, של האנשים שיקרים אלינו. ואם אנחנו מדברים רגע על התמסרות לשבר, למשבר, לאובדן, לכאב גדול, לאבל, לשכול, לבגידה צורבת, התנועות האלה של החיים שאף אחד לא בוחר בהם, אבל הן קורות לנו, והן מזכירות לנו בבת אחת, שהכל משתנה, שאנחנו מועדים כבני אדם ללב שבור, וגם שהלב יכול להתאחות ויכול להתרפא, והתנועה הזאת של נתינת האמון היא בידיים שלנו, זה כמו מבשל אותנו לאיזושהי נקודת רתיחה, מוריד מאיתנו את משהו מיותר, את משהו לא אותנטי. ואנחנו מתגבשים מתוך השבר והמשבר והאובדן והכאב, הרבה פעמים אמיתיים הרבה יותר. ואם אנחנו נוכל להסכים להתמסר, להישאר דווקא ברגעים האלה, לא רק בהם, גם בשמחה, גם נדבר על זה תכף, אבל ברגעים האלה, ברגעי הייאוש האלה, ברגעי הגיהנום האלה, בלי לסגת, בלי לסגור את הלב, בלי לברוח להסברים פסיכולוגיים, להסברים רוחניים, בלי לעשות עוקפי קלקיליה כאלה, spiritual bypass, בלי לחפש וגם בלי למצוא אשמים, לא אותנו ולא מישהו אחר. זה קצת לחיות על חוד התער, המיינד משתגע שם, הוא חייב למצוא תשובה. מכירים את זה? חייבים את התשובה. מישהו פה, מה? 42. מה התשובה? מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. Too much meditation. אבל אם אנחנו נוכל להתאמן ולהסכים להיות ברגעים האלה של Oh my God, I have no idea what's going to happen next. אין לי מושג ואין לי מושג איך להכיל את הדבר העצום הזה שקורה, של השבר, המשבר, האובדן, הכאב, או גם השמחה, הקלות, ההתעלות, או גם הנורמליות, השעמום, השום דבר לא קורה. מה שזה לא יהיה, שזה ה-razor's edge שלכם. הנקודות האלה שהן כמו גדולות עליכם, ולכן מכריחות אתכם לגדול. אם נשכיל להיזכר ולהישאר שם רגע, בלי מיד למצוא פתרונות, מיד לסדר את זה, מיד לבקבק את זה, מיד לארגן את זה באיזה מגירה, לתת לזה כותרת אבית, לברוח מזה, לספר על זה, כל 1008 התנועות שאנחנו עושים כבני אדם, כדי רק לא להיות עם זה, רק לא להתמסר לזה. אם נסכים, כן. לפגוש את זה. To meet the tiger in the eye. כן? To look the tiger in the eye. הרי שהחיים יכולים סוף סוף להניח עלינו את ידי הריפוי הטובות שלהן. לשלוף את המיותר. להתיך את הסגסוגת מהזהב. ולצקת אותנו במין תבנית אדם שלנו, בצלם שלנו. תבנית המקורית שלנו, אם תרצו, טבע בודה. לכאב נפשי או כאב פיזי יש יכולת טובה להמיס את הלב. מדברים על זה בהרבה מסורות. איכשהו זה עושה את זה, מהר, יותר מכל מיני דברים אחרים. יש שמועה שאומרת, זה משפט של סול בלו, יש שמועה שאומרת שגם אהבה עושה את זה. Good luck. איכשהו זה יותר נגיש לנו. אבל במידה רבה זה תלוי בהתמסרות שלנו, לא בחוסר אונים, אלא דווקא מתוך ההכרת ערך שלנו, מתוך הכוח שלנו, היופי שלנו. אנחנו כמו מגישים את עצמנו מנחה לחיים, שממילא עושים בנו כרצונם, אני לא יודעת אם שמתם לב לזה, מספיק רבע ישיבת מדיטציה כדי לראות שמי פה אחראי לעניינים, בטח לא אנחנו. ההתמסרות מקצרת לנו את הדרך, לוקחת אותנו מהישרדות נטו, דרך מנגנוני ההגנה הידועים שלנו אל מה שיכול להיות ההתמרה הגדולה. בתרגול שלנו, למה אנחנו מתמסרים? אנחנו מוזמנים להיות עם הנשימה, מוזמנים להיות עם האורחים, מוזמנים להיות עם התחושות כפי שהן, מוזמנים להיות איתנו כפי שאנחנו. ולכל כך הרבה פעמים, למה שנתמסר זה דווקא לקולות שלא מיטיבים איתנו, לקולות שאומרים לנו, you're not good enough, את לא מספיק, את לא מספיקה כמו שאת, את יותר מדי מזה, את פחות מדי מזה, you're too much, אל תגבירי, תתכווצי. למה אנחנו בוחרים להתמסר? בכל רגע מתחוללת התמסרות. תשימו לב לזה. אין חלל ריק. אם אנחנו לא מתמסרים למה שיקר לנו, משהו אחר חוטף אותנו. עניין של סדרי עדיפויות. שורה כזאת משיר של לאה גולדברג, פתאום זה עולה לי. אם ליבנו איננו עונה לשמחה הגבוהה, הגבוהה עד מאוד, הוא עונה לכאב הגבוה. הלב ברספונס כל הזמן. ויכול להיות שמה שנתמסר זה לתחושה של poor little me, תחושת קורבן. ההקטנה שלנו את עצמנו. זאת התמסרות פרסה. ולמה שנתמסר זה מה שנהפוך להיות. תשימו לב לזה. תבדקו. למה אתם מתמסרים? יש את האיכות של letting go בהתמסרות. התחלתי לדבר על זה קודם. יש משפט נורא יפה. נדמה לי שהוא מתהילים, אבל אני לא סגורה על זה. להיון אתה נדע יותר. הרפו ודעו, נכון, מתהילים? כי אני אלוהיכם, ככה זה עובד. הרפו ודעו כי אני אלוהים. משהו בהרפיה ואז מתרחשת ידיעה. כן? יש הרפיה, יש letting go, יש התמסרות למשהו ואז הידיעה יכולה לעלות. וכשאנחנו מתמסרים לתרגול קורה בדיוק אותו דבר. אנחנו מתמסרים בסך הכל לתנועה הפשוטה הזאת של תשומת לב למה שקורה עכשיו. משהו בנו יכול להישען אחורה ואז האינסייטים, התובנות יכולות להרים את הראש ופתאום להציג את עצמם לפנינו. להיות נודעות, להיות נחוות, לשנות אותנו מבפנים. אולי ההתמסרות הגדולה היא למשהו שאפשר לקרוא לו נהר החיים. להבנה שאנחנו והחיים זה לא שני דברים נפרדים, זה לא החיים שלנו, אלא אנחנו הם החיים. אולי יותר קל להבין את זה עם אחד מהמשפטים של דוגן, שהיה מאסטר זן גדול. הוא אמר, הפרחים אינם פורחים באביב. הפרחים הם האביב. החיים הם לא שלנו. אנחנו הם החיים. החיים הם אנחנו. למה אנחנו בוחרים להתמסר? על מה אפשר באמת לסמוך? על מה אפשר, במה אפשר באמת לבטוח? כשהבודה עזב את הגוף, ממש המילים האחרונות שלו היו, תהיו אי לעצמכם. תבדחו בדרמה, תבדחו בעצמכם. ובעולם שמשתנה תדיר, שאנחנו לא בשליטה על אירועי החיים שלנו, שהאורחים מגיעים לבקר, ופה אנחנו מתאמנים בקטנה, אתם יודעים, קצת שעמום, קצת עצבנות, קצת דחייה, קצת משיכה, קצת ספק, כן? אנחנו בתוך קייטנה מאוד מוגנת פה. וכולנו מכירים את זה, שפתאום יש איזה פעמון השכמה ובשורה לא טובה. ופתאום הכל מתלטל. על מה אפשר לסמוך? על מה באמת אפשר לסמוך? אז הזכרתי כמה פעמים במהלך השיחה הזאת את המונח הזה, טבע בודה. אולי אפשר לדבר על האיכויות הטובות בנו, שגדלות בזכות שאנחנו מסכימים, מסכימות להתמסר אליהם. איכויות של חמלה, של אהבה, של נתינה, של סבלנות, של ידידות. איכויות של שמחה, כמו הפרחים האלה, שהם החיים שלנו, את מה שנשקה, זה מה שיצמח. את מה שנטפח, זה מה שיפרח בנו. ככה זה עובד. זה נורא פשוט. להתמסר למשהו טוב ונכון בתוכנו. שזה מה שמחזיק אותנו דרך אירועי החיים האלה, דרך הגלים האלה הגדולים, שלפעמים הם חתיכת צונמי, ולפעמים החיים הם נהר ארוך ורוגע, היה סרט צרפתי כזה פעם, ונדמה לנו שהכל סבבה ואנחנו בשליטה, כן. מתישהו גם זה משתנה, הכל משתנה, על מה אפשר לסמוך? אולי ההסכמה הגדולה הזאת, ממש הסכמה גדולה, להגיד כן למה שמיטיב, למה שתומך, למה שמצמיח אותנו כבני אדם למלוא הפוטנציאל האנושי שלנו, להגיד לזה כן על חשבון לא, למה שלא מיטיב איתנו, למה שלא תומך בנו, למה שלא מגדל אותנו. וכשאני מדברת עלינו, אני מדברת על העולם. אנחנו והעולם לא נפרדים. זה אפילו לא אני עושה למען העולם. זה, העולם הוא אני, אין שום הבדל. פעולה מיטיבה שאני עושה משפיעה מיד. ההשפעה שלה היא בי ובעולם, בו זמנית. זה לא אנחנו עושים למען העולם. אנחנו עושים למעננו. אנחנו זה העולם. יש משפט כזה של אג'ן צ'ה שדיבר על הרפיה, אפרופו, ועל התמסרות, על letting go. הוא אמר, אם תרפו מעט, תהיה לכם מעט שלווה. אם תרפו הרבה, תהיה לכם הרבה שלווה. אם תרפו לחלוטין, תהיה לכם שלווה מוחלטת. תראו את התנועה הזאת שבאוטומט נאחזת ואפשר לדבר עם מישהו אחר. לא, 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 אנחנו עוד בכוח רוצים להחזיק את הרבה פעמים השברים של משהו שכבר היה ונגמר, הקליפה של הגולם שכבר הפך לפרפר. כי זה המוכר וזה הידוע וזה הבטוח. וכל השאר נראה לנו נורא מפחיד, אבל מה אם אין קרקע? אולי אין קרקע? אז כל השאלה של מה שנראה כחיים וכמוות הופכת להיות לא רלוונטית. הדואליות מתפרקת. כשהמגננות יורדות, בעזרת תשומת הלב, אני יכולה למשל להתמסר לתחושה של העיניו בפה, לדמעות החמות, לאדמה שנושאת אותי, לבקשות הגוף. בעומק ההתמסרות, אני והדבר אליו אני מתמסרת, הופכים אחד. אישניות שפותחת אותי להיות לא שונה ונבדלת או מבודדת יותר. אפילו רגע אחד קצרצר של התמסרות שלמה, הוא רגע של חופש, בו האני הקטן נעלם לטובת מרחבים אחרים, עצומים, ובמשנה הוא חוזר את ההתגבשות אל צורת מי שאנחנו חושבים שאנחנו, אל ההזדהות עם השם והצורה, עם הגוף והתודעה, עם הרגשות ומצבי הרוח והנפש, כדי לחוות שוב את הכאב שבוקע מהנפרדות. אבל רק הרגע הזה, רגע אחד שלם, הוא שלם כל כך, הוא מאיץ חלקיקים אטומי לכיוון של התעוררות. וכמו הגל שנמס בחזרה אל תוך המים הגדולים, בין שתי תחנות עצומות מימדים של טרם היינו ושל אחרי שנהיה. ההסכמה הגדולה, להגיד לזה כן, להגיד לנו כן, להגיד כן לחיים. שיר אחרון לסיום של רומי. I am filled with you, skin, blood, bone, brain and soul. There is no room for lack of trust or trust. Nothing in this existence but that existence. אני מלא בך, אור, דם, עצם, מוח, נשמה. אין מקום לחוסר אמון, או לאמון. מאומה בקיום הזה, מלבד קיום זה. בואו נשב יחד, כמו שאתם. אני רוצה להקדיש את השיחה הערב לעילוי נשמתו של ריצ'רד אלפרט, הידוע בשם בבא רמדס, מורה גדול שעזב את הגוף, ופתח דרך לרבים רבים מאיתנו, את הדרך אל החופש. מי ייתן והשיחה הזאת הערב תבשל אותנו ככה, לפתוח את הלב להתמסרות השלמה המלאה שלנו.